ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום כתובות דף מ ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל באמצע דף מ ט עמוד א' במשנה. אפשר גם לספור 23 שורות מלמעלה. הנושא שכתבנו בשוליים ממול, האב אינו חייב במזונות בניו. זה בניגוד למה שלמדנו בקשר לחיוב בעל על אשתו, שהוא חייב במזונות אשתו. המשנה, האב אינו חייב במזונות ביתו, כלומר בחיי האבא הוא לא חייב במזונות ביתו. זה מדרש תורה של בלעזר בן עזריה לפני חכמים, זה ביום שמינוהו להיות נשיא בכרם ביבנה. המקום הזה שהיה מקום ישיבה נקרא כרם, רש"י כותב על שם שהיו יושבים שורות שורות ככרם. אז מה רבי אלעזר בן עזריה דרש? מה בנים אינן יורשים אלא לאחר מיתת האב? אף הבנות אין ניזונות אלא לאחר מיתת אביהן. על גמרא. ונקרא את השורות הבאות בניחותה. ורק נציין שזה לקראת שאלה. במזונות ביתו הוא דאינו חייב. במזונות בנו חייב. בביתו נמי חובה הוא דלקה, המצווה איקה. אז אם כך, אם זה פירוש המשנה, עם הדיוקים שאמרנו, עכשיו באה הקושיה. מני מתניתין. מי התנא שאומר כזה דבר, שבנו חייב, ביתו יש מצווה? לא רבי מאיר, ולא רבי יהודה, ולא רבי יוחנן מברוקה, שלוש דעות תנאים שאנחנו נראה עכשיו בבריתא הבאה. דתניא, מצווה לזון את הבנות, קל וחומר לבנים, דאסקי בתורה, דברי רבי מאיר. אז לפי רבי מאיר ניתן לומר שבנים ובנות אותו רמה, דהיינו מצווה. לא חיוב, אבל מצווה. רבי יהודה אומר, מצווה לזון את הבנים וקל וחומר לבנות, משום זילותה. גם לרבי יהודה, בנים ובנות באותו רמה, דהיינו מצווה לזון אותם, רק מה שיותר פשוט להבין את החוב, את המצווה לזון את הבנות, בגלל שזה ימנע מהם הזלזול מלחזור על הפתחים, לדפוק בדלתות לתרומות. רבי יוחנן בן ברוקה אומר, חובה לזון את הבנות לאחר מיתת אביהן, אבל בחיי אביהן אלו ואלו אינן ניזוני. מני מתניתין. עכשיו נעבור על השיטות ולאור מה שדייקנו מהמשנה. מי עומד מאחורי המשנה? אי רבי מאיר, האמר בנים מצווה, ואנחנו דייקנו במשנה שלנו שבנים זה חובה, אז זה לא תואם לרבי מאיר. אי רבי יהודה, האמר בנים נמי מצווה, הוא אמר הם מצווה אבל לא חובה, ודייקנו אנחנו מהמשנה שבנים הם חובה. אי רבי יוחנן בן ברוקה, אפילו מצווה נמי לקה, לא בבנים ולא בבנות. אז עד כאן הקושיה, מי התנא שעומד מאחורי המשנה. הגמרא עונה, אי בעיית אימה רבי מאיר, אי בעיית אימה רבי יהודה, אי בעיית אימה רבי יוחנן בן ברוקה. אחרי שדחינו את כל התנאים מלהיות מחבר משנתנו, עכשיו אנחנו עם ההפך, כל אחד יכול להיות מחבר משנתנו, ואז צריכים לקרוא את הדברים מחדש. כעת אנחנו גם רואים סימון חדש, הצורה שאנחנו מכנים הרגש. בשוליים, תחת הכותרת מבנה, הדגשנו את הביטוי אחי כמר. שלוש אפשרויות למען תנא דמתניתין, ואיך כל אחד יבין משנתנו. אז נכון, פתחנו את הגמר עם הבנה מסוימת, דהיינו הדיוק שיצא ממשנתנו, אבל עכשיו נשנה כיוון. אז קודם כל אנחנו מביאים את האפשרות שמשנתנו רבי מאיר היא בידי רבי מאיר ואחי כמר. האב אינו חייב במזונות ביתו, והוא הדין לבנו. כלומר, לא כמו שלמדנו מקודם שדייקנו מביתו לבנו, אלא הוא הדין, אותו דבר. המצווה בביתו איקה, אמרנו שלא חייב, חובה זה רמה יותר חמורה, יותר גבוה, אז לא, אין חובה, אבל מצווה לזון את ביתו קיים. קו וחומר לבנים, ולפי רבי מאיר, קו וחומר כי הם עוסקים בתורה. והדקטני ביתו, המשנה שהדגישה ביתו, בזמן שאותו דין קיים אצל בנו, אז מה היה מטרת המשנה בזה שהדגישה ביתו? כמה שמלה, אנחנו ממשיכים לעמוד ב', ואפילו ביתו חובה הוא דלקה, המצווה איקה. אפילו ביתו שרשי מתבטא דקילה, היא יותר קל במובן הזה, דלא עסק באורייתא, היא לא עוסקת בתורה, ובכל זאת מצווה יש לזון אותה, והיא באה את אימה רבי יהודה והכי כמר. שוב פעם, איך רבי יהודה היה יכול לקרוא את המשנה והמשנה יהיה תואם לשיטתו? האב אינו חייב במזונות ביתו, וכל שכן לבנו, שמה הוא לא חייב. המצווה בבנו איקה, וקל וחומר לבנות. והדה קטני ביתו, כמה שמלן, ואפילו ביתו שקיים חשש לזלזול אם היא תצטרך לחזור על הפתחים, חובה לקה. למרות שקיים חשש כזה, אין חובה, זה החידוש. והיא באה את אימא רבי יוחנן בן ברוקה והכי כמר, המשנה יכול להיות כשיטת רבי יוחנן בן ברוקה בכוונה הזאת, אינו חייב במזונות ביתו והוא עדין לבנו והוא עדין אפילו מצווה נעמיד לקה. עכשיו אתה יכול לשאול למה אם כן כתוב אינו חייב עם אפילו מצווה לקה, ואיידי דבנות לאחר מיטת אביהן חובה, כלומר בחיי אב אמרנו אין חובה ואפילו אין מצווה, אבל האין חייב בחיי האב זה בניגוד לכן קיים חובה אחר מיטת אב. ומאחר שבבנות לאחר מיטת אביהן חובה, תננמי אינו חייב, כלומר בחיי האב. עכשיו אנחנו רואים סימון חדש, אנחנו קוראים לזה כתר, ובשוליים תחת הכותרת מבנה אנחנו מסבירים רב אילה הוא זה שמודגש, מביא שלוש תקנות אושה הראשונות שיופיעו בסוגיה, כלומר יהיה יותר משלוש תקנות אושה, והתקנות של אושה אנחנו סימנו במשולשים, וזה מה שבא בהמשך בהערה שלנו בשוליים. אתם רואים את המשולש, חמש תקנות אושה שיופיעו כאן בגמרא. אנחנו נפעול כמו שאנחנו ממליצים מדי פעם, סקירת הגמרא ממעוף הציפור. אתם רואים רב אילה עם צורת כתר, ובקצת יותר מאמצע עמוד רואים עוד פעם, ובשורה שלישית בנון עמוד א' עוד פעם. רבי אלה לא יופיע יותר במסגרת הזה של תקנות אושה, הוא מביא שלושת התקנות הראשונות. בו בזמן אתם רואים משולשים מצד הגמרא, ובכך אפשר לעקוב אחרי התקנות אושה, תקנות שעשו בסנהדרין כשהם ישבו, שגלו לאושה. רש"י כותב בשורה שלישית, אגב פה במם תת עמוד ב', כשישבו באושה התקינו, כשישבו סנהדרי גזית, כלומר זה סנהדרין הגדול, כשהם ישבו באושה, שהיא אחת מעשר גלויות שגלתה סנהדרין, כדאמר בראש השנה. אז רק למקם את חמשת תקנות אושה, פה במם תת עמוד ב', אתם רואים שניים, בנון עמוד א', בשורה שלישית אתם רואים מספר שלוש, ועוד כמה שורות, ארבע, ולקראת שליש האחרון של הדף, מספר חמש. חמש תקנות אושה. יש עוד פרטים שהגמרא עצמה תתייחס אליהם, אבל אנחנו נגיד אותם כבר עכשיו, שיהיה מוכר לנו כשנגיע לאמרה שבגמרא, שבעזרת השם נראה בשיעור הבא בדף נון. תשימו לב לתופעה הבאה. רבי אלה הראשון, הוא מצטט ריש לקיש משום רבי יהודה בר חנינה. אז יש כאן שלוש שמות, ולכן בגמרות המסומנות השס עוזר שבתקווה נמצא לפני כל אחד ואחד, אתם רואים א' אצל אומר רבי אלה, ב' ריש לקיש משום ג' רבי יהודה בר חנינה. נתקדם למספר שתיים, שמה אמר רבי אלה, אמר ריש לקיש, רק שתי שמות, ולכן זה מסומן א' ב'. בדף נון עמוד א', מה אתם רואים בשורה שלישית, אמר רבי אלה באושת קינו, הוא לא ציטט אף אחד, יש רק שם אחד. נציין בדף נון עמוד א', יש אמרה מצד הגמרא, אנחנו רואים רב סימי בר אשי אומר, ואנחנו נספור לגבי רב סימי בר אשי 13 שורות מלמעלה, נון עמוד א', אמר רב סימי בר אשי, ושמועות הללו של רב אילאה בתקנת אושה מתמעטות והולכות. מה זה? מה שאנחנו הדגמנו, התקנה הראשונה שהביא רב אילאה, זה היה רב אילאה אמר ריש לקיש משום רב יהודה בר חנינא, שלוש שמות, והשני שתי שמות, והשלישי רק רב אילאה. זה הכוונה מתמעטות והולכות. וסימנך כדי לזכור מה הם שלושת התקנות האלו לפי הסדר, ואז נדע שהראשון הוא על ידי שלוש שמות, הסימן הוא קטנים כתבו ובזבזו. המילים האלו הם תמצית התקנות שעוד לא למדנו אותם, אבל עשיתי את כל זה, הצגתי את כל זה מראש כדי שנכיר ונבין את המהלך כשנגיע לשם. עכשיו אנחנו נסכם בנושא. פה אתם רואים משולש עם מספר אחד, תקנת אושה שיהי אדם זן את בניו הקטנים. הגמרא מסיקה דלת הלכתה כתקנה זו, ואין כופין אותו לזונם אלא רק מבקשים ממנו. פסה מקווקו, הדגשה זו לצורך סימן שנזכר בגמרא דף נון. אנחנו הזכרנו את זה מוקדם יותר, בואו נגיד את זה כבר עכשיו. אתם רואים המילה קטנים פה אחרי המשולש מספר 1, שורה הבאה, קטנים, במשולש מספר 2 הכותב כל נכסיו, אז המילה הכותב מקווקף, ובמשולש מספר 3 אתם יכולים לראות המבזבז. זה עניין של הוצאת כסף לעניים. והיה סימן בגמרא, קטנים, זה שייך לתקנה ראשונה, עניין של לזון בניו הקטנים. המילה השנייה בסימן, בנון עמוד א', היה כתבו, וזה מקביל לתקנה השנייה פה, באושה התקינו, הכותב כל נכסיו, והמילה השלישית, ובזבזו, זה מקביל למילה המבזבז שנראה בשורה הרביעית בנון עמוד א'. אז אנחנו חוזרים לגמרא. אמר רב אילה בכתר, אמר אילה, אמר יש לקיש משום רב יהודה בר חנינה, באושה התקינו, סנהדרין התקינו שיהיה אדם זן את בניו ואת בנותיו כשאין קטנים. אני מוסיף בהבנה אפילו על ידי כפייה, שזה התקנה של אושה, לא דיבורים באמה אלא בחוזק יתר. תוספות בשורה למעלה, בשורה הראשונה, כשהם קטנים, אבל קטני קטנים לכולי אלמה חייב. אני מבין מזה שלא נדרש תקנת אושה לגבי קטני קטנים. אז יש קטני קטנים ויש קטנים, ורשי כותב שאין קטנים עד שיביאו שערות. אז קטני קטנים יכול להיות שזה מתחת לגיל 6, מ-6 עד גדלות, עד הבאת שערות, אז על זה מדובר פה בתקנת אושה. הגמרא כאן שואלת, ומה שעשינו פה מבחינת סימונים, אנחנו פונים שוב פעם לשוליים. המעוין מהווה בירור עם הלכתה כבתי. הדבר הזה יחזור על עצמו אחרי שנשמע תקנה שנייה. הגמרא פה שש שורות מסוף העמוד ישאל איבאי אלוהו, הלכתה כבתי. אז אנחנו גם נציין שיש שימוש בפס כפול, סדרה של מקרים, כך כתבנו בשוליים, של אנשים שלא רצו לזון את בניהם הקטנים. הגמרא, איבאי אלוהו, הלכתה כבתי או אין הלכתה כבתי? תא שמע, בואו ניתן תשובה לשאלה הזאת. עכשיו הרשי כבר תשמע מביא בשורה השנייה בשורות הקצרות, תשמע דלת הלכתה כבתי אלא מימר אמרינן לי, דיבור. לכן הדגשתי מקודם שכשמדובר בתקנה זה מעבר לדיבור, כפייה. אז אם אנחנו אומרים לת הלכתה כבתי, אז מה המשמעות של הדבר? שהוא כן על ידי דיבור, מי מאמרינן לי, ואולי יחלקלם ויאזון, אבל מייקף לא קייפינן. אם היינו פוסקים כתקנת אושה, קייפינן. אז תשמע, אנחנו נראה שאין הלכתה כבתי, כמו כתקנת אושה. אנחנו גם סימנו אצל הגמרא תשמע ארוך, כי כל השורות האלו לאותו כיוון. כי אבא עתו וקמי דרב יהודה, כשאנשים כאלו שלא רצו לזון את בניהם היו באים לרב יהודה, אמר לו, הוא אמר ירוד ילדה והבני מטה שדיה. רשי, ירוד ילדה והבני מטה שדיה, התנין, ירוד זה תנין, הוליד תולדותיו, חיה שהוליד תולדותיו, ויטיל פרנסתן על בני העיר. ביטוי די מזלזל. אז באמירה הזאת ניסה לשכנע אותם כן לזון את ביניהם. הגמרא ממשיכה, כי הווה אתו לקמי דרב חיסטא, דבר דומה שהיה מגיע לרב חיסטא, אמר לו, אז רב חיסטא היה אומר, כפו לי עשיתה בציבורה, וליקום ולימה, תהפוך מכתשת, כלי שאפשר לעמוד על השוליים, כשהופכים את הכלי, והשוליים כיוון מעלה, אפשר לעמוד על זה, ולהכריז. ולומר, ולקום, כאילו, לעמוד עליו, ולמה? אני רק נציין לפני שנקרא המשך, שרשי מביא שני פירושים לדבר הזה. הוא אמר, כי באו לפי רב חיסטא, הוא אמר שיהפכו את הסיטה ויעמוד ויאמר מי. זה השאלה שרשי מביא. אז בכל אופן, עומדים על אותו כלי הפוך ואומרים, ובא האוף העורף באי בני, והוא גברה לא באי בני. העורף הוא מטפל בבניו, הוא מזין את בניו, והוא גברה, אותו אדם אכזר, לא מטפל בבניו, הוא גרוע מהעורף. רשי כפו לי עשית, כפו מכתשת על פיה, ויעמוד זה על גב שוליה בגובה, שישמעו קולו ויחריז על עצמו. זה פירוש הראשון. מי עומד על אותו כלי הפוך? אותו אדם לא סימפטי, לא מרחם על בניו, לא מזין אותם, ויחריז על עצמו שהוא רע מן העורבים. דאוב הבאי בני והוא גב הלא באי בני. ואית דמפרשי שליח ציבור יעמוד עליה ויאמר כן על אותו האיש. הגמרא ממשיכה, ואתם יכולים לראות בגמרות המסומנות השס עוזר, כעת יש קטע שבסוגריים ואנחנו מציינים אצל הכוכבית הסבר הסוגריים בשוליים, אני קורא יחד איתכם לשם דילוג, כדי לשמוע רצף המעשים, כי הבאתו לקמי. בתוך הסוגריים הגמרא דנה בעניין העורב. אז עכשיו שזה ברור, נקרא את הגמרא באופן ישיר. ואובה באי בני, אתה אומר שהעורב דואג לבניו, ואכתיב לבני עורב אשר יקראו, כלומר הבנים של עורב קוראים הצילו הצילו, והקדוש ברוך הוא דואג מרחים עליהם, משמע שהעורב עצמו לא דואג לבניו. לא קשיא, הא בחברי, הא באוחמי. כשמדובר בלבנים, הלבנים, הכוונה לבני עורב, כשהם תנים, שרק בקעו מתוך הביצים, הם בצבע לבן. אז ההורה לא מכיר אותם, הם שונים, כי העורב הוא שחור, ולבנים לא מוכר להם, אז הם לא מזינים אותם בשלבים הראשונים. אבל כשמתבגרים והופכים להיות שחורים, וחמי, אז הוא מכיר אותם וכן דואג להם. הדברים האלו מובאים ברשי בדיבור המתחיל וחמי, כשגדל משחיר, ואם ואב אוהבים אותן, אבל מתחילתן לבנים ושונאים אותן. הגמרא ממשיכה, כי אבאתי לקמי דרבה, אמר לי, כשכזה הורה בא, שאבא כזה בא ולא רוצה להזין את בניו, הרב אומר לו, ניחא לך דמיצני בניך מצדקה, אתה רוצה שהם יאכלו מהקופה הציבורית? ואמרה כזאת אמרו לדרבן האבא שיזים מכיסו ולא יטיל אותם על קופת הציבור. ולא אמרן אלא, ולא אמרן מה? שלא קופים, אלא דלא עמיד, שהבן אדם הוא אינו עשיר, אבל עמיד קפין עלי על כורחי. רשי כותב, בעל כורחו לא יהי אלא צדקה באלמה, ואפילו אינן בניו. אנחנו יודעים שבהלכות צדקה קיים אפשרות כזו לכפות על הצדקה. ודוגמה לכך, בעניין צדקה, כי הד רב הקפיה לרב נתן בר עמי, ואפיק ממה והוציא ממנו 400 זוזי לצדקה. אז במסגרת צדקה קיים אפשרות כזאת. אז לכן, אדם שהוא עמיד ולא רוצה לזון את בניו, אפשר לכפות עליו, כי הזנת הבנים לא פחות מצדקה, ובצדקה קיים אפשרות לכפות לתת, במיוחד כשמדובר באדם עמיד. אמר רבי אלעזר אמר ריש לקיש, באושה הקינו, כאן זה התקנה השנייה בסדרה, ולא, זה לא קשור להזנת בנים, אלא זה משהו אחר, אומנם בתחום המזון. הכותב כל נכסיו לבניו, הוא ואשתו, אפילו הוא, אם הוא כתבן אותן מעכשיו. כלומר, כשמסתכלים על זה באופן שטחי, הבן אדם התפטר מכל הנכסים שלו, הוא ואשתו ניזונים מהם. כך תקנו באושה. עכשיו אנחנו מתחילים קושיה ארוכה, וזה בשס עוזר, מסומן בהתאם. מתקיף לה רבי זה, רבי תמר, רבי שמואל בר נחמני, גדולה מזו אמרו. רש"י כותב פה גדולה מזו אמרו, בגדולה מזו אמרו, כגון אלמנה ובת. אם יש לבן אדם ישיר אלמנה וישיר בת, ונישא את הבת, שאף על פי שהוא מת והנכסים נשתעבדו ללוקח דרבנן, כגון בעל בנכסי אשתו, וקיימלן אין מוציא מזון האישה מנכסים משועבדים, אפילו איך, אפילו הכי, איך דלקה למחש לתיקון העולם, כגון כי אי לוקח שלא הוציא מעות, לא כמו לוקח רגיל שקנה משהו והוציא מעות מכיסו. שביו רבנן כי יורש ואמרי תיזון אמנה מנכסי בעלה. נחזור ונקרא את המשפט עוד פעם בגמרא, לאור הידע שרכשנו מלימוד הרש"י. גדולה מזו אמרו, יותר נגיד מרחיק לכת, אמרו אמנתו ניזונת מנכסיו. כאן הוא כבר, הבעל הוא לא, הוא מת, הוא השאיר אמנה, ובכל זאת היא יכולה למשוך מזונותיה מהנכסים שהוא השאיר. הוא ואשתו מבעיה, שהם שניהם בחיים, ודאי שהם יכולים להתקיים מאותם נכסים, למרות שהוא כתב נכסיו לבניו בעודו בחיים. וכאן בסוגריים, אנחנו כתבנו בשוליים אצל הכוכבית, מטרת הסוגריים להראות, עד כאן עיקר הקושיה. למה לי תקנה זו? הרי זה פשיטה. בתוך הסוגריים מובא דברי רקע. אז אנחנו, אחרי ששמענו תקנת אושה, התחלנו קושיה ארוכה, של רבי זירא, למה צריכים תקנת אושה? הרי גדולה מזו אמרו, אמנתו ניזונת מנכס. אז פשוט שהוא ואשתו יכולים לזון מהנכסים בעודם בחיים. והסוגריים עכשיו, זה רקע למה שאמרנו. תשלח רבין באיגרתי, רבין שלח איגרת, מי שמת והניח אלמנה ובת, אמנתו ניזונת מנכסיו. נישאת הבת, אמנתו ניזונת מנכסיו. מתה הבת, עכשיו בשלב הזה מה קורה? הנכסים האלו עוברים לחתן, כלומר לבעל הבת. אמר רב יהודה בעין אחותו של רב יוסי בן חנינה, על ידי היה מעשה ויאמרו אמנתו ניזונת מנכסיו. אז רואים שגם אחר מותו האישה האלמנה ניזונת מנכסיו, הוא ואשתו מבעיה, מה אני צריך תקנת אושה לאור מה שידענו מקודם? הגמונה, מהו דתימה? הטעם שהיא אלמנה שמתה בעל, הטעם הוא דלקה דתרח, היא מסכנה, מי ידאג לה? אז לכן היא ניזונת מנכסיו, אבל הכה נתרח לדידיו, לדידה, שהם שניהם בחיים, אפשר שהוא ידאג, הוא יתרח לעצמו ולאשתו. ולכן באה תקדשה ולומר, לא, לא אומרים כך, כמה שמלן, שבכל זאת הוא כתב כל נכסיו לבניו, הוא ואשתו ניזונים מהם, ולא משאירים את הזוג הזה לדאוג מחדש, לחפש אמצעים חדשים, אלא ניזונים מאותם נכסים שהוא כתב לבנו. היא באה לו, הלכת הקוותי או לתלכת הקוותי? האם הלכה כמו רב אילה או לא? כך רשי בשורה האחרונה פירש, הלכת הקוותי עד רב אילה קאי. רב אילה הוא זה שהביא את התקנת אושה בעניין הזה. אז השאלה, האם כך הדין שמי שכתב כל נכסיו לבניו הוא ואשתו ניזונים מהם? ואני חוזר על מה שאמרנו מוקדם יותר, כשמדובר בתקנה הכוונה שאפשר לכפות על כך ולא רק דיבורים נחמדים. אז השאלה נשאלה, תא שמע, דרבי חנינא ורבי יונתן אבו קיימי, שניהם היו עומדים, עתהו גברא, בא אדם, גחין התכופף, ונשקי לרבי יונתן הקראי, והוא נשק את רגלו של רבי יונתן. אמר לי רבי חנינא, מי היי, מה זה? אמר לי, אז אני אסביר, אומר רבי יונתן, הבן אדם הזה כותב נכסיו לבניו הוא. הוא כזה, הוא כתב נכסיו לבן שלו. אנחנו ממשיכים לדף נון. ועשיתנו לזני, רשי בשורה ראשונה, ועשיתנו כפיתי אותם בחוזקה, ומפני שטרחתי עליו להיכנס לו לפנים משורת הדין מחבביני. ממשיך הגמרא, אי עמוד בשמליו דינה, שבעיקרון לא פוסקים כמו תקנת אושה שהביא לנו רב אילה, משום אחי עשינו, לכן היה צורך לרב יונתן להיכנס ולהתערב, אלא היא המדינה שתקנת אושה הוא הדין המקובל שפוסקים כמותו, עשינו באי. האם היה צורך לרב יונתן להתערב? רשי בשורה שנייה, ואי דינה הוא, אין כאן גמילות טובה להחזיק לו טובה, שעל כוחו ישפוט אמת. אז מאחר שראינו בסיפור הזה מצד רב יונתן שהוא התערב מעבר לשורת הדין, רואים ששורת הדין הוא לא כמו תקנת אושה, כי אם זה כן היה כתקנת אושה, הוא לא היה צריך לפעול בצורת יוצא דופן, אלא ככה היו כופים על אותו בן לזון את אביו. עד כאן שיעורנו להיום.